פרק ז.
עמוד נון ג. בביאור חלקי הזריזות. טוב, זה פרק יחסית פשוט מבחינת ההבנה. כמובן, כמו כל הפרקים של מסיעת ישרים, מבחינת היישום זאת עבודה אישית. חלקי הזריזות שניים. אחד קודם התחלת המעשה ואחד אחרי כן. זאת אומרת, יש אחרי התחלת המעשה יש צורך במידת זריזות נוספת, כן? כמו שגתו למשל בדוד המלך, שהוא אמר להמליך את שלמה, אז הוא אמר היום ממליכים את שלמה נגד אדוניהו, ואז הוא אומר גם לקחת את שלמה ולהרכיב אותו על הפרדה ולהוריד אותו אל גיחון. למה פרדה? כי פרדה זה יורד מהר. אומרת הגמרא, מה הוא צריך פרדה? לעשות זה מהר? אומר, הרבה מקטרגים יש מכאן ועד גיחון. כלומר, נכון שהוא התחיל את המצווה, אבל צריך עוד תוספת כוח כדי לגמור. השאלה היא למה? אחרי התחלת המעשה.
לא אחרי המעשה.
או אחרי התחלת המעשה. כלומר, יש צורך בתוספת כוח אחרי שהמעשה התחיל על מנת להשלימו. זה כוח אחר בנפש. צריך להבין למה זה ככה. בגלל שהכוח שמתחיל את המעשה הוא הכוח המחליט. זה כוח ההחלטה. ואילו הכוח של הגמר של המעשה זה כוח ההתמדה. לכן, יכול להיות שיש לאדם כוח לאחד ולא לשני. לכן יש דאבל זריזות. אחרי שהוא התחיל, צריך עכשיו להתמיד, יום ויום. יש פעם שאני אסביר כזה, יש מחלוקת מה הפסוק החשוב יותר בתורה, שלוש דעות, כן? ואהבת לרעך כמוך, יש מי שאומר, יש מי שאומר, זה ספר תולדות אדם. פירוש שלישי, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה העיקר. כי עקרונות גדולים, ואהבת, זה ספר תולדות אדם, זה קל. אבל כל יום, כבש אחד בבוקר, אחד בערב, בין הארבעים, כן? זה כלל גדול בתורה. עכשיו, יש כמובן הסברים יותר עמוקים לזה. בשעה שאדם עושה מצווה, יש לו סייעתא דשמיא להתחיל. מדוע? משום שבאותה שעה הוא מתקשר אל עולם אחר לגמרי. כיוון שהמצווה מקורה בעולם העליון, אז באותה שעה שאדם החליט לעשות המצווה, הוא בעולם הבא. הוא לא בעולם הזה. הוא באותה שעה מוקף מאור העולם הבא. אבל בשעה שהוא עושה, הוא חוזר לעולם הזה. מה? ואז קשה. כן? כי הוא אין לו כבר את אותה סייעתא דשמיא שיש מהיותו נתון באוויר האלוהי שבזמן ההחלטה. בלשון של המקובלים קוראים לזה ככה, שבזמן שהוא מחליט הוא נמצא, הוא מואר באור מקיף, בשעה שהוא עושה זה אור פנימי. זאת אומרת, האור מקיף נגנז. בשעה שאני חוזר לעשות המצווה, האור הזה שמור לעתיד לבוא. והוא העולם הבא שלי. זה אור הגנוז לעתיד לבוא, בדיוק. זאת אומרת, לכן אומר רבי חיים וולוז'ין, צריך להבין ככה את המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לא בעולם הבא. כי מה כתוב חלק בעולם הבא? הכוונה שיש עולם הבא באיזשהו מקום, ושמה ממתינים שאני אבוא למלא את החסר. יש לי שמה כסר, כתוב שמה השם שלי, ואני עתיד לשבת שם. לפי כשהוא אומר לעולם הבא, הכוונה שכל אחד ואחד מישראל בונה את חלקו. בונה את העולם הבא שלו. איך הוא בונה? על ידי לבנים של אור מקיף, כל פעם שהוא מחליט לעשות מצווה. לכן יש סייעתא דשמיא בשעת הרצון.
יש הבדל בין...
אבל יש קושי בשעת המעשה. בדיוק. כמו כל דבר. נכון.
מה?
מי שגומר גומר את המצווה, כן, כן. נכון, זה הולך, אין המצווה, נקראתי לה על שם גומרה. עכשיו, מה שאת אומרת זה נכון, זה שילוב, זה הרגע עוד יותר קשה, כיוון שצריך את שני הכוחות. כן, ברור. כן, זה המושג הכללי, כן? העולם שהולך ובא. זה עולם הבא. כן, אבל כשאני מדבר על חלק לעולם הבא, זה משהו אחר. המושג חלק לעולם הבא זה מה שאני בונה. כן? זה נקרא לעתיד לבוא, לא נקרא העולם הבא. לעתיד לבוא, זאת אומרת שזה לא בא עכשיו. כן? זה שני מושגים.
זה סיפור של אליהו הנביא שבא לשוק.
נו, כן, טוב, בסדר, אפשר להביא הרבה דברים על זה. אז עכשיו בואו נראה את דברי הרמח"ל עצמו. קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה מפניו או בעלותה במחשבתו. כן, זה שלושה אופנים של התחלת מצווה. ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה. כן, יש פה טעות בניקוד לדעתי. צריך להגיד, לא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים. כי אין סכנה כסכנתו. אשר הנה, כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב. כמו שאמרו חכמים, אל תאמר לרשי אפנה. אפנה, שמה לא תיפנה. אבל יש פה רמז יותר עמוק. בשעה שעולה על רעיוני לבבי לעשות מצווה, זה סימן שזה הזמן שאותה מצווה יכולה לפעול בו בצורה היותר נכונה בעולם. זאת אומרת, ברגע שאני מזיז את היישום המצווה מרגע החלטת המצווה, באיזשהו מקום אני הפסדתי את הכוח העיקרי של המצווה. יותר מזה, את המשמעות של אותה מצווה בעולם. זאת אומרת, אדם עלה בדעתו לתת צדקה, שייתן עכשיו. כי אם הוא ייתן אחר כך, אותה פעולה שאותה מצווה יכלה לעשות בכללות ההוויה, אותו כוח נאבד. כן, זה קטן יותר. זה קטן. כן, ברור. לכן, זה שמאיר החלטה זה יקל, מי שעססן זה יקשה. קשה לו לקנות את המידה הזאת. מה ש? נכון, נכון. אז זה סימן שזה הזמן. לפני הזמן זה לא הזמן. בדיוק. ושמרתם את המצות.
זה את המצות.
וזה לומדים על
המצות.
אבל ההיסטוריה שלנו, היו מקרים, כאשר אנשים גדולים, לא קטנים, הנה הגיע הזמן להביא משהו לעולם, צדיקים גדולים, והם התחילו בפעולה, באמת, באותו שנה.
זה נכון.
זאת אומרת, איך אדם יכול לדעת שזה בדיוק הזמן, אני בטוח שהם היו בטוחים שהגיע הזמן ואפשר להגיד...
והם צדקו. כל פעם שחכמי ישראל אמרו, זהו הזמן של הגאולה, זה סימן שפוטנציאלית כל הכוחות נמצאים, צריך רק למשוך את החוץ. כלומר, יש, התאריכים האלה הם תאריכים בעלי פוטנציאליות גבוהה. הם יכולים להיות מניצלים או לא. בדרך כלל, כל פעם שחכמי ישראל אמרו איזשהו תאריך של גאולה, בדרך כלל זה יצא אסונות באותה שנה. זאת אומרת שאלה הם זמנים לא אדישים, לא זמנים סתמים. זה זמנים שאם הם ינוצלו זה יהיה לטובה. לא ינוצלו, יהיה לרע. נראה?
למה השם לקח אותם, אני לא זוכר את השמות, אבל בין הצדיקים החשובים. היו לפחות שניים, אני זוכר, שהם קבעו שבוא נעשה את המאמץ, ונביא גאולה לעולם, והשם באותו, בשנה אחת הוא לקח שניים.
כי הוא ראה שיש להם כוח לעשות את זה.
אז זאת אומרת שזה לא היה יותר הזמן.
שהקדוש ברוך הוא לא רצה, אבל זה מה שזה כן היה הזמן, כיוון שאם הם היו חיים הם היו מצליחים. זאת אומרת שהם הרגישו שזה זמן מתאים לזה. למשל, היו חכמים שאמרו שבשנת 1600 ולא זוכר מה, ייוולד המשיח. באותה שנה נולד בתשעה באב שאתה הציב. בשנה שחכמים אמרו, ייוולד המשיח. זאת אומרת שהם הרגישו שמשהו יכול להיות. אבל, טוב, התקלקל. לא. אבל הוא ניצל את, אבל היה לו פוטנציאל, אבל היה לו נגיד כוח של של התעוררות, כוח לעורר את ישראל לזה. יכול להיות? מה גרם שלא הגיעו למצוא את האצבע בסופו של דבר? זה שהוא אמר שהוא יביא את ישראל לארץ ישראל ולא הצליח. לא הצליח. אם הוא היה מצליח, אז הם עכשיו במשיח. זה עיקר הטעם. יש אחר כך הסיפור של העבירה לשמה וכל הדברים האלה, זה בעיות משניות לעומת זה. שכמו שהרמב״ם אומר, למה ישו הוא לא משיח? כי כל הנביאים אמרו שהמשיח גואל את ישראל ומשחרר אותם מאומות העולם, והוא גרם לאבד ישראל בחרב. כן, זאת הנקודה שמפריע לנו אצלו לפני הכל. יש ודאי גם את זה. אבל גם משיחי שקר, חלק גדול ממשיחי השקר, היו אנשים עם תחושה משיחית גבוהה. למשל, להבדיל, כן, רבי שלמה מולכו. אי אפשר להגיד שהוא לא, שהוא משיח שקר, במובן הרגיל של המילה. הוא היה תמיד חכם גדול, צדיק גדול. והיה לו גם הרגשה שיש בו משהו מלכותי. נסיך, הוא התנהג כמו נסיך. אבל זה, אפשר להגיד שזה גם משיח שלא הצליח, הוא לא הצליח בכלל להתחיל. כן, למשל, כשהרמב״ם מסביר מה זה משיח שלא הצליח, זה מישהו שעשה חלק מן העבודה של המשיח. אז זה כבר לא מסתובב. מישהו שעשה חלק מן העבודה של המשיח. אבל מי שלא עשה בכלל שום חלק של העבודה, אז זה לא נקרא משיח. יש אדם שהוא מתחיל לעשות מלחמות, מלחמות השם, והוא מחזיר את ישראל לארץ ישראל, והוא עושה מעשים גדולים שבין המעשים שהמשיח צריך לעשות, אבל הוא עוד לא בנה את בית המקדש. אבל זה בחזקת משיח. אם עשה והצליח, הוא בנה את המקדש במקומו וקיבץ כל נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. ויתקן את כל העולם. ואם נהרג בעוונות, הרי הוא כשאר מלכי ישראל הקשור. מה? מלכי בית דוד הקשור. בסדר. בטוח? טוב. למשל, בקורבן. הרמה הולכת לדוגמה הזאת. בקורבן נהרג. היה יהודי טוב. התחיל לשחרר. הרג הרבה גויים. הרבה נוצרים. בין היתר. עשה הרבה עבודה. התחיל אפילו לייסד את המקדש מחדש. נהרג. מלך טוב. מה? ברגע שהוא בחזקת משיח. מי? אתה מתכוון אריק שרון? אריק שרון? כן, המפעל השני בכללו הוא בחזקת משיח. לכן חובה עלינו לקבל את המעשה הציוני בתור גאולה. נכון? אין לך שום אדם היום שיכול להיות משיח. חוץ מאשר אם הוא היה חוזר בתשובה ממעשיו הרעים, יצחק רבין. אז הוא יכול להיות משיח. אבל הוא לא רוצה. חבל. מעולם לא נאמר בשום מקום שהוא צריך להיות תלמיד חכם. הוא צריך לכבד את התורה. הוא צריך לכבד את הרבנים, להסכים למה שהם אומרים. למשל בכוכבה, שהרמב"ם אומר שהוא מועמד להיות משיח, הוא היה קורט את הבהונות של החיילים הטובים שלו. זאת אומרת, כן, קוראים לעצמם. זאת אומרת, אתה רוצה להיות ביחידה הנבחרת שלי, תחתוך את האצבע. אז הרבנים הלכו, שלחו לו, אמרו, תשמע, אתה עושה ישראל בעלי נומים, לא...
הוא כותב גם באגרות שלו, אם אתם לא מביאים, הוא אומר לאנשי עין גדי, הוא אומר, אני רוצה שני חמורים נושאי אתרוגים לחיילים שלי, אם אתם לא רוצים שאני אשחק את כולכם. טוב, בסדר, שולחים אתרוגים, כן? יש שיטות כאלה שבקורה. מה אומרת, בירושלמי, היה יוצא לקרב, היה אומר לחיילים, לפני שהוא יוצא לקרב, הוא היה פונה השמיימה ואומר, לתסעוד ולתחסוף. כלומר, אל תעזור ואל תפריע. ככה אומר לקדוש ברוך הוא. אל תעזור, אל תפריע. אל תעזור למלחמה. ומה זה גיבור לאומי, בסופו של דבר?
לפחות הוא מאמין שהוא קיים.
כן, אבל תשמע, מי אמר לך שרבין לא מאמין שאתה כדי שהוא קיים? אתה לא יודע, כן? הוא אפילו מביא פסוקים לפעמים. מן
הסתם.
נכון, נכון. אלא מה? הרבנים תמכו בו. בקורבא אמר, רבי עקיבא אמר, דן מלכה משיחה. זה כזה, זה משיח. משיח מינימלי, הרמב"ם אומר שכל חכמי דורו הלכו אחריו. זה מה שנקרא משיח מינימלי. והחכמים היו מוכנים אפילו למשיח מינימלי כבקורבא. מה? כן, אפילו קטן כזה, משיח כזה. זה לא מנע מרבי עקיבא גם, כמובן, לעזור לבר כוכבא למצוא איזה סמלים להדפיס על המטבעות שלו. כן, ידוע, על המטבעות של בר כוכבא.
מה פה זה לא מנע? למה זה המונע?
אני אסגור לך. במטבעות של בר כוכבא יש ארבעת המינים. יש שם הציור של אתרוג, לולב, ערבה אחת, הדס אחד. כדעת רבי עקיבא. אנחנו לא פוסקים ככה לאב. אם כבר, אז כבר. אם כבר אני ברבנות הראשית. מה? יש עוד דברים. יש.
מה עושה? מה עושה?
האם אפשר להגדיר תקופה בתור חזקת משיח? אני חושב שכן. כשם שיש לך ימות המשיח ומלך המשיח, יש לך חזקת משיח וחזקת ימות המשיח. סלב. טוב. ועל אמיתת זה הדבר. עכשיו בואו נחזור לאיפה שהיינו, כן? למה אני לא יודע איך הגענו לך לדבר על המשיח? לא יודע. לא, לא, לא. לא יודע איך הגענו לך, לא יודע. למה דיברנו על המשיח? למה דיברנו על המשיח? אה, זה נכון. כן, כן, אז נכון, הייתה שם. מה? מה קורה? טוב. ועל אמיתת זה הדבר, והראינו חכמים וזכרונם לברכה. בניין המלאכת שלמה, שאמר דוד לבניהו, והורדתם אותו על גיחון, ויען בניהו בן יהוידע את המלך, ויאמר, אמן, כן יאמר השם. אמרו זכרונם לברכה, רבי פנחס בשם רבי חנן דציפורי, והלא כבר נאמר, הנה בן הולד לך, הוא יהיה איש מנוחה. כן, זה הובטח לדוד המלך, ששלמה יהיה המלך. אלא הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד גיחון. על כן יזהרו זיכרונם לברכה. ושמרתם את המצות, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. ואמרו, לעולם יקדים אדם מדבר מצווה, שמסחר לילה אחד. שהקדימה בכורה לצעירה, זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכות. הבנתם מה שכתוב כאן?
לא.
זה ממש מזעזע. בנות לוט. זאת שהבחירה שכבה לילה אחד עם אביה לפני הצעירה, אז בזכות זה הקדימה למצווה.
זה ניצוץ.
אז זאת אומרת שהקדימה
מצווה זה ניצוץ. לפי הגמרא כאן זה מצווה. מה? יותר מזה. מהבחירה יצאה רות המואביה. וארבע דורות אחרות, נעמה העמונית התחתנה עם שלמה. זאת אומרת, מעמון, עמון התאחרו ארבע דורות להצטרף עם ישראל. כן? נעמה היא אם רחבעם. כן? ורות היא ארבע דורות לפני. כן. ונעמה באה מהצעירה. זאת אומרת שכאן הגמרא רואה במעשה של שתי הבנות האלה מעשה של מצווה. איך זה יכול להיות? קודם כל, אני יכול לזעזע אתכם. לא נאמר בשום מקום בהלכה שבן נוח אסור בביתו. עד רבה. בביתו זה מחלוקת הנאים. אבל להלכה, נישואים בין בן נוח לבין ביתו מותר. כן, מה? זה לא הראשון. כן, בן, בן נוח, גוי. גוי. כן, של גוי זה מותר. דבר ראשון. דבר שני, יש כאן ביטוי מאוד מעניין. כשלוט יוצא מצוער, כן? קודם כל, למה הוא עולה אל ההר? כי ירא לשבת בצוער, נכון? זאת אומרת שצוער נשארה שלמה. וכן, זה לא יכול להיות שבנות לוט חשבו שלא נשאר אדם בעולם. לא. זה לא מה שהם אמרו. כדרך כלל, אין איש מה? לבוא עלינו. עכשיו, ביאה, בכל התורה כולה נקראת לבוא אל. נכון? כי ייקח לשישה ובא אליה. לא בא עליה. לבוא עלינו.
אז מה הנקודה?
לבוא על זה נאמר בעוד מקום אחד בתורה, יבמה, יבוא עליה ויבמה. הביטוי על פירושו בנוסף ל... כלומר, יבמה יבוא עליה בנוסף לבעלה. שמת, אז עכשיו יבמה יבוא. מה? גם פה, אין איש לבוא עלינו, ליבם אותנו אחרי שאנשי סדום מתו. כלומר, הן רוצות להקים שם לסדום ההפוכה. ולכן הן אומרות, היחיד, הסדומי האחרון שנשאר בחיים, בעולם, זה אבינו. ולכן להקים שם לאנשי סדום, הן עושות את זה. מובן? עכשיו יש פה משהו מעניין. המעשה הזה הוא מעשה של חסד, להקים שם למת. הן עושות חסד עם אנשי סדום שהם הפך המידה הזאת. אז יוצא שהאומות שיצאו מזה תהיינה אומות מסובכות ביותר. כי עמון ומואב עלולות, כיוון שהם תוצאה של מעשה חסד, שהם למדו מן הסתם איכשהו מביתו של אברהם אבינו. לא למד את זה מאברהם אבינו את החסד. לכן עמון ומואב יכולות להפוך לאומות של חסד. לא, של חסד ממש, לתת. אבל אם האומות האלה לא יעסקו במידת חסד, גילות חסדים, הם יהפכו להיות כסדום. ולכן אומרת התורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. כן, לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם עד עולם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. מה זה? יש אומות שנלחמו בנו, שחטו בנו. להם מותר לבוא בקהל השם. הם רק לא עשו חסד. לא, לא שאלה מלאכים לעמוני מואב. כן, ירושלים, לא יודע, על כל פנים. זה בדיוק. אם הם עוסקים בחסד, סימן שמה שגבר אצלם זה היסוד הזה. אם הם לא עוסקים, בטוח שהם כבר כסדום ועמורה. ואגב, על זה אומר הנביא, ישעיהו נדמה לי, מואב כסדום תהיה. מה? לא יודע מה אומר על עמון, אבל על מואב אומר מפורש. מואב כסדום תהיה. כי זה בעצם, הם תוצאה של סדום. אבל זה סדום שיחד על ידי מידת החסד לגבור. כלומר, זה אנטיתזה של סדום, החסד. מה הוא בודק? הוא בא להתווכח איתם, מה? מי? יפתח בי... מה הוא הלך לעשות את זה בניין? הוא הלך להילחם בהמון. אתה מבלבל. זה מלך עמון שאמר להחזיר. מלך אמון אמר שיחזירו לו את השטחים של הכולו. לא, לא, לא. תגיד, להפטרה של פרשת חוקת. הוא לא מבקש שום דבר מאמון. זה אמון שבקש ממנו. וכן אמרו, לעולם ירוץ אדם מדבר מצווה, ואפילו בשבת. בשבת אסור לרוץ. אבל מדבר מצווה, מותר. למליך את שלמה, שלח אותו, דוד כבר היה זקן מאוד, לא אכל לזה. אבל הוא אמר, תיקח את שלמה, שהוא ילד קטן, תרכיב אותו על הפרדה ותוריד אותו אל גיחון, להמליך אותו שם. כן, נכון. שיקח את קרן השמן, ימליך אותו. ואז בניהו אומר, אמן כן יאמר השם. בסך הכל גיחון, זה כמה מאות מטרים מהארמון של דוד. הוא אומר, כן, אבל מי יודע מה יהיה במאות מטרים האלה.
פעם
ספרטה,
חסס בעצם, אין גבול. כן. מעשה שאין בו גבול.
נכון.
לכן, כשאח בא לאשתו,
לאחותו,
זה נקרא
חסד.
נכון. פורץ את הגבול.
פורץ את הגבול. אז גם במקרה זה, זה פריצת גבול. משום שאין שום הבדל.
אתה צודק, אם זה היה בישראל. הבעיה היא שהדבר הזה היה שם בתור כמין ייבום. אז כן, הוא היה מותר למעשה את זה.
ייבום זה אחרי שאישה הייתה נשואה למישהו.
נכון, והוא מת, אין לה ילדים.
אז האח בא. הם היו בתולות, הם לא היו נשואות.
לא, אז יש לי נשואה, לא.
לא,
לא,
הם היו חתנים, הם לא רצו להיות
נשואות. נכון.
הם עדיין לא היו נשואות.
זה נכון, אתה צודק. לא, כי יש לו ארבע בנות. יש לו חתניו יהיו לוקחי בנותיו, יש לו שתי בנות בתולות שלא ידעו איש.
אה, לא שתי בתולות
זה? כנראה. יכול להיות, הן רוצות להקים שם, ניבמו אותו, זה כבר יותר קשה. על כל פנים, הביטוי לבוא על, זה כתוב רק שם. עכשיו, יש אגב, בעניין זה של זריזים מקדימים למצוות, היה מקום לומר שזה לא טוב להקדים למצוות. לא טוב להקדים למצווה. כי זה כאילו שאתה רוצה להיפטר מן המצווה. המצווה כבר הגיעה. תראה, זהו. לכן צריך החידוש, זריזים מקדימים. לכן צריך לחדש את זה. יד רבה, זה יותר טוב לעשות את המהר. לא שעצם עשייתה צריך להיות מהר, אבל להזדרז לעשותה. מה?
החלטה?
לא, להזדרז, התחלה, להתחיל. נכון, נכון, זהו. אל תדאג שלא יהיו מצוות אחר כך.
אבל בתוך העשיית זה יכול לקחת זמן, זה כן.
ברור, מה? אדם מתפלל, כיוון שזריזים מקדימים למצוות, אז אין לו מצווה לגמור מהר, כן? ובמדרש אמרו, הוא ינהגנו על מות. מה זה על מות? מלשון עלמות. עלמות הן הולכות מהר. בזריזות. כי אילן עולמת, כמותן עלמות. כמה דעת אמר? בתוך עלמות תופף. כי הזריזות היא מידת שלמות גדול. מה? על מה הולכת מהר? זריזה. ג'נפי. כן? ציירו. אלם. כן? אלמות, זה הכוונה שאדם הוא צעיר, הוא הולך מהר. כן? כי הזריזות היא מידת שלימות גדול, אשר טבעו של האדם מונעה ממנועתה. כן? כיוון שאנחנו נתונים בעולם שבו יש עיכובים מצד הזמן. ומי שמתגבר ותופס בה כל מה שיוכל, הנה לעתיד לבוא יזכה לה באמת. אשר הבורא ברך יתנה לו שכרו, חלף מה שישתדל אחריו בזמן עבודתו. טוב, זו פעם שנייה שחוזר על זה, שהזריזות בעולם הזה היא בלתי אפשרית באופן מוחלט. יש לזה מין עיכוב, יש מין מעצורים. אבל לכן מידת הזריזות היא נגד הטבע, היא מעל הטבע. רק כשרואים מישהו זריז, אז תמיד מסבירים שיש כאן הופעה של רוח ממרומים.
ממש לא רגיל.
כן, למשל, ותהי עליו רוח אלוהים. על מי זה נאמר? על כל אדם שרוצה להציל את העם, שמוכן לעשות מעשה גדול להציל את העם. עליו נאמר רוח אלוהים. כי הטבע זה להשאיר, לתת למאורעות להמשיך כהרגלם. מי שגובר על זה, יש בו מידת הזריזות. אז זה רוח אלוהים. התגבר כארי, כן. מי זה הארי באמת? הוא צריך להתגבר כארי. אז מי זה הארי עצמו? זה נשמה שלו. לא, זה לא, זה כתוב מפורש. כן, מתגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. איפה זה לקוח הביטוי הזה להעיר את השחר? הוא רק כבודי, העיר השחר. מי זה כבודי? הנשמה שלי זה כבודי. אם כן, הנשמה שלי היא האריה, ואני צריך להתגבר כארי הזה. אני שם, מה? כן, כבודי, הכבוד זה החלק העניין. אך הזריזות אחר התחלת המעשה. עכשיו זה החלק השני של הזריזות. הוא, שכיוון שאחז במצווה, ימהר להשלים אותה. ולא להקל מעליו, כמי שמתאווה להשליך מעליו מסעו. כן? ולא נאמר שאתה צריך לגמור את התפילה מהר משום הזריזות. אלא מגרעתו פן לא יזכה לגמור אותה. ועל זה הרבו להסביר זכרונם לברכה ואמרו, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו. זה למה זאת אומרת? זה אותו דבר, כן? הוא התחיל להביא תולדות, אבל אין לזה המשך. ואמרו, אין המצווה נקראת, אלא על שם גומרה. ואמר שלמה המלך עליו השלום, חזית איש מהיר ממלכתו, לפני מלכים התייצב, אבל התייצב לפני חשוקים. חכמים זכרונם לברכה יחסו לו השבח הזה על שמיהר ממלכת בניין הבית ולא נתעצל בה לאחר אותה. מה זאת אומרת הוא לא נתעצל בבניין הבית? כתוב שבניין בית המקדש לקח לו 7 שנים. וביתו לקח 13 שנה. למה? כי בבית המקדש הוא יזדרז. מה זאת אומרת ביתו ייקח עוד כמה שנים? לא נורא. יש בזה מחלוקת, יש גם הגמרא שאומר שזה לגנאי, שדגדג בביתו יותר.
אני גם לא כמה דקות.
מה? הוא לא זכה לתמיכת כל העם של ביתו
שלו. זה לשבח ישראל, זה לשבחו של ישראל. כלומר על ירושלים, על המקדש יש תמיד קונסנזוס. נכון? כן, כי ירושלים זה משהו מיוחד, כמו שכתוב, יש מנהג אצל המוסקים, שבמקום שבו אין ספר תורה, הם מפללים ואין ספר תורה. יש כאלה שנהגו לא לומר תחנים. אם אין ספר תורה, לא אומרים תחנים. בירושלים, גם אם אין ספר תורה, אומרים תחנים. ירושלים היא כולה ספר תורה. אז הספר תורה כולם מוכנים להשקיע. במקביל, כן. כן, כן. במקביל.
התחיל את
ביתו. ואת המקדש, ביחד. יפה. עכשיו, ביתו זה משהו מעניין. ביתו היה גבוה, לפי מה שתואר בתנך, מהאמה. מהאמה. ובית המקדש, לפי מה שתואר שם, גם היה גבוה. מהאמה. או שש. או לא יודע, לא זוכר כמה כתוב שם. לא, כתוב גם מהאמה. על כל פנים, המקדש וביתו של שלמה הם באותו גובה. אבל...
אותו גובה, אבל אחד מהתחיל.
הטופוגרפיה זה ככה. שאיפה זה המקדש, איפה זה ביתו של שלמה.
אבל אני יודע.
זאת אומרת, מי שעולה מתחתית, הוא עולה אל המקדש, רואה מרחוק שני בניינים שהם באותו גובה, אבל הוא רואה שהמקדש מעל בית המלך. זה הייחוד של ירושלים, שבה אנחנו רואים שהיא כל כולה, כמו שעבר המלכות זה עיר המלכות, אבל המלכות כל כולה נובעת מן הקודש. אבל אל תחשוב שהמלכות מצד עצמה איננה גילוי השם באותו גובה כמו המקדש. רק שלעיני בני אדם צריך לדעת מה קדם למה. הקודש קודם לזה. הרי כתוב על מלכת שבא, כשעלתה לירושלים. כתוב שהיא התפעלה מאוד מכל מה שהראה שלמה המלך, והיא ראתה גם את העולה. אמרה, כאילו, זה אחר לא ראית. מה זה העולה? אומר רש"י, השביל שהוביל מבית המלך לבית המקדש. והיא לא ראתה מעולם שמלכות שהיא יסודה בקודש.
אתה לא מלכות יסודה בקודש, המלכות נמצאת פה למטה וקודש למעלה.
כן, אבל אתה רואה שזה באותו גובה, שיש דמיון בין שניהם, אז זה נובע מזה.
מה נובע ממה?
המלכות.
למה? איפה?
עד רבה. מה שגבוה הוא המקור שממנו יונה כל מה שלמטה. אז המקדש הוא למעלה, וממנו יונק את המלכות.
אני לא יכולה להתפעל בשביל עולה,
לא יכולה להתפעל מגשר שעולה כאפשר, מבית המלך, איך תחתית? גשר, אפשר גם. עכשיו, מעניין, בספר יחזקאל, כשמתוארת ירושלים של העתיד לבוא, כל זה בגלל ירושלים, כשמתוארת ירושלים של העתיד לבוא, אז שמה נאמר שבית המלך לא יהיה ביד ה... ליד המקדש, ליד רבה, יהיה מרוחק 15 מיל. כן? יהיה רחוק מאוד.
למה?
הוא לא עשה 40 מיל.
למה? למה?
בספר יחזקאל, בתיאור חלוקת הארץ.
מה רואים?
וזה מה? ולא ישימו את מזוזתם, את ציפם אצל סיפי ומזוזתם אצל מזוזתי. כלומר, הנביא כועס על זה. שמלכי ישראל חיברו את המקדש עם, עם בית המלך. הבעיה שזה רוח הקודש, שקרה את זה, זה רוח הקודש של שמואל, הרמתי, מה? רחוק כזה, כן, זה... אבל זה רוח הקודש של שמואל, אז למה רוח הקודש של יחזקאל מתנגדת לרוח הקודש של שמואל הנביא? פשוט, כי רוח הקודש של שמואל רצתה להראות את האידאל, זה צריך להיות כך, אבל למעשה מה זה גרם? להשתלטות של המדינה על המקדש. לכן יחזקאל אומר, טוב, אז עכשיו מפרידים. וזה כנראה הסיבה שבגללה מלכי בית חשמונאי הקימו את הארמונות שלהם ביריחו.
למה זאת הייתה הסיבה? זה נמוך.
כן, זה רחוק מירושלים. אומנם יש צד שוויון בין ירושלים ליריחו.
א', במה
התבטא איזה מלכות ישראל על המדרש? עתליה. עתליה, עוזיהו, הם עשו הרבה צרות. עתליה הרגה את כל בית דוד והיא השתלטה על המקדש. וגם, איך אומרים לו, עוזיהו רצה להיות כהן גדול. קיצור.
אולי, האם לא צריכים להתייחס למספר הזה מהאמה זה 58 מטר, זה כאילו בניין בין 18 קומות. אז... מנסם במסתדר, זאת אומרת שכאילו בהגמרה יש הגזמות.
קודם כל יש סתירה, במלאכים כתוב 60 אמה, בדברי הימים כתוב 100 אמה, זה סתירה, נכון?
גם 60 אמה זה...
60 אמה זה 30 מטר, טוב אפשר, זה השתייה, ראית פירמידות פעם נהיה לך?
בסדר, אבל פירמיד זה ראו, זה פונקציה אחרת, לחלוטין. ופה אין...
אחד זה נמיצים, אחד זה
לפעמים. אז מאוד מאוד לא נוח לגור בבית.
אה, שלמה, קומות, אתה עושה קומות.
בסדר, אבל...
יכול להיות גם שזה כולל גם את קירות התמך מול התהום. הנה, אתה מעריז, זה מאוד יורד.
אם זה היה בסיפור, אז בכל קומות, יכול להתחבר
לפלאס אחר. יכול להיות שזה רק המגדלים, זה כל מיני
דברים. מי המסד, את התפחות.
איך יש לי את זה
בין
אישור
של אמה?
לא יודע. כמה
קילומטרים? זה מיל זה בערך קילומטר.
כמה קילומטרים של אמה?
בערך 40. אז זה, כלומר, הם רצו להרחיק את המלכות, והם צדקו על דבר חשמונאי, כשהם ראו, וזה, כי רואים איזה מלאכים מלכו אחריהם. עדיף שהם מרוחקים מן המקדש.
לא, כי הם גילמו את ההפך.
מה?
כהנים שהם
יקרו
את
עצמם, הם צדקו
את
המלכות. נכון, אולי כן, הם רוצים קצת להרחיק את המלכות, גם זה יכול להיות. אבל אם כתוב, הרי הלל הזקן היה מיושבי יריחו. בסנהדרין של יריחו, יש מקום מפורש וכתוב אף הוא ראה גולגולת צפה על פני הנער ואז הוא אמר אל תעטפת תפוך וסוף מטיפה יחטפים. איפה הוא ראה גולגולת צפה על פני המים יריחו? איפה הוא ראה ידע מבין? אולי בבריכה של ארמונות החשמונאים שם כשהטביעו את אריסטובלוס הכהן הגדול בתוך הבריכה, נכון? אז מה הוא אמר? על דעת צעת התפוך, כיוון שבית חשמונאי עשו, שפכו דמם, אז בית הורדוס שפכו את דמם, וסוף מטיפייך מטופון, שעתיד יהורדוס הרסה למות בנצורים קשים באותו ארמון גירי. לא, זה ההקשר ההיסטורי שבתוכו יכול להיות שנאמרו הדברים. דברים של עצמם, נכונים. זה נאמר בספר של זאב ארליך, על יריחו, שיצא לאחרונה. למה דיברתי על יריחו? אבל אנחנו מדברים על ירושלים. המשנה אומרת שמיריחו היו שומעים את כל המגריפה. המגריפה זה היה מין גונג כזה. כשהיו פותחים את העבודה, עבודת בית המקדש, זה היה במכה, במגריפה. זה היה מין כלי כזה שהיו מפילים אותו על הארץ, והיה עושה רעש גדול מאוד, שהיה נשמע עד יריחו. אגפת הדלתות היו שומעים ביריחו, והעיזים ביריחו היו מתעדשות מכל פיתום הפתור. כתבו המפרשים שהשמיעה הזאת וההתעדשות הזאת, כל זה היה ביריחו בלבד, לא בדרך מירושלים ביריחו. כלומר, שביריחו יש איזה קשר נסתר בין ירושלים לבין יריחו. כן, זה בני קני חותן משה. כן? ש 500 אמה, 500 אמה, ביריחו. כלומר, התק אמה, תק אמה בהר הבית, זה כמו תק אמה, תק אמה, ביריחו. וכשם שאסור לבנות בית בהר הבית, כך אסור לבנות את יריחו. זאת אומרת, יריחו זה ההתחלה של דרך עץ החיים. כתוב ככה, שהקדוש ברוך הוא, שהשם שם את להט, מציל מקדם בגן עדן את הכרובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. איפה, אם כן, יש בפתח, במזרח של גן עדן, יש כרובים, כלומר מין מלאכים כאלה, ובידם יש חרבות. נכון? איפה שמעת בתנ"ך על מלאך שמופיע עם חרב בידו? והיה להיות יהושע ביריחו, כן, הוא ראה, כן, הוא ראה את מלאך השם וחרבו שמופיע בידו. זה אצל בלעם. עכשיו, הוא שם את ה... כן, זה באותו מקום אגב. מהצד השני של הירדן. שמה, בלעם גם כן ראה שמה את המלאך.
מה? את המלאך?
מה, פיור? כן, כן, לא, 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 פיור.
זה את המלאך?
לא, לא יודע, לא שאלתי אותו. עכשיו, המלאך הזה שומר את דרך עץ החיים. מה זה עץ חיים? לפי מקום פסוק אחד בתנ"ך. עץ חיים מי למחזיקים בה, כן? זה התורה. בתומכי הממשר. איפה נמצאת התורה? בארון הברית, בתוך קודש הקודשים. דרך עץ החיים, כן?
זה הדרך מיריחו לירושלים.
זה הדרך מיריחו לירושלים. השם הנמצא הכרוב, נמלת החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. ולכן, לפני שנכנסים אל ארון הברית, יש עוד פרוכת, ועליה כרובים. לשמור את דרך עץ החיים. וגם על הכפורת יש כרובים, לשמור את דרך עץ החיים. כלומר, יש הרבה כרובים בדרך לעץ החיים. עכשיו, מכאן שהמפתח של ירושלים זה יריחו.
גם אז זה
ארון. כלומר, יריחו נקראת מנעולה של ארץ ישראל.
בריח,
בריח. רק דרך הכרובים? רק דרך הכרובים. אגב, ארון הברית עמד ביריחו. הרי כל הדרך שמה זה לעלות מהגלגל את הארון עד ירושלים.
ושלשון
את הדלתות של עזה וחברון.
עכשיו, אנחנו כרגע נתנים את שני הדלתות של ארץ
ישראל. המנעול הזה הוא לא רק מנעול של ארץ ישראל, הוא מנעול של העולם כולו. מדוע? אם תשימו לב, איפה נמצאת יריחו? במקום הנמוך בעולם, בשקע הסורי-אפריקאי. כלומר שזה השקע שמחלק את, את היבשות לשניים. לפי הגיאולוגיה, כל הלוח המזרחי של הירדן עולה צפונה, עם כל אסיה. וכל החלק המערבי יורד דרומה. עכשיו, יריחו נמצאת, אם כן, על מקום שבו כדור הארץ, כדור היבשות, כן? שמה עובר שינוי. אני מתחלק לשניים. המנעול הוא יריחו. זה המנעול של כל העולם כולו. לכן לא במקרה, העיר הראשונה בתולדות האנושות הייתה יריחו. העיר העתיקה ביותר בעולם. לכן זה הגיוני שאויבי ישראל דווקא אותה ירצו.
הם יודעים, הם יש להם הכרה.
תראה,
ערף, ערף בערבית זה לדעת, נכון? אז איך הם לא ידעו? כן?
ערפה. ערפה.
מה? מהנדס בניין. אז הוא יודע, הוא יודע. כן, ערף. אני יודע שהוא יודע, איך הוא לא יודע.
לא, אבל אין ספק שהם דתיים
מאוד, הם יודעים שזה נכון. באמת?
מה?
נהר דעה.
נראה תזכן. כן? נשוב, נראה, 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 בדרך כלל.
טוב, נשאלה מאוד פעמים.
מה? כן, מאוד אין. עכשיו, ישנה שאלה. מה? זה כמו כל דבר. יש, איך אומר רב נחמן, יש מקום שאתה יכול ממנו רק לעלות. טוב, אבל מי ששחרר את ירושלים בכ"ט באייר, ישחרר את ירוחו בכ"ט באייר, והכל יהיה בסדר, אמן.
אמן.